שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, באולפן ליאור קודנר. זה לוקח זמן, אבל הכיוון ברור. הממשלה האולטרה שומרנית דתית של בנימין נתניהו עוד רגע כאן. רביב דרוקר יעריך מה תהיה המדיניות של הממשלה הזו ואיך זה ישפיע על המיעוט בשמאל מרכז. לא יהיו מחנות כליה, אבל כן פגיעה במערכת המשפט ובזכויות האדם. המדינה, כפי שהכרנו, תשתנה מהר מאוד. בהמשך נשאל מה קורה ברשות הפלסטינית. האם הפיגועים האחרונים מסמנים את קריסת הרשות, והאם המצב רק יחמיר אחרי ירידתו מהבמה של אבו מאזן. ג'קי חורי ומיכאל מילשטיין יהיו פה. ולסיום, האם הצמחונות נכשלה? ביון מית, החברה שסימנה את המהפכה הזו על סף קריסה, וגם שוק אוכלי הצמחים מסרב לצמוח. נטע החיטוב ולירכת יעריכו שזה ייקח עוד שנים, אבל באמצע השנה הבאה כבר נוכל לאכול סטייקים שגודלו על צלחת. אנחנו פותחים כמובן עם פוליטיקה. האורח המרכזי שלנו השבוע הוא רביב דרוקר, המקור, רשת 13. היי רביב.
אהלן, ליאור, מה העניינים?
בסדר, מצב הרוח?
מנסים לתפקד, זאת אומרת, תפקד, אתה לא חושב יותר מדי.
עד כדי כך?
כן.
מה, תתחיל מהרע ביותר?
אתה מנסה לגלגל בראש כל תרחיש של הממשלה הזאת, זה לא נראה משהו שאנשים עם הדעות שלי יסבירו הרבה נחת בשביל המתה.
אבל אתה חושב שזה יהיה כל כך נורא? מחנות, מה, איפה אנחנו הולכים?
לא חושב שיהיו מחנות, אבל אני חושב שזה יהיה נורא, כן. אז אתה יודע, אפשר להתווכח על הקצב, אפשר להתווכח על כל תחום, מה, איפה זה יקרה, איפה זה לא, אבל זה, הוקטור הוא נורא ברור, נורא ברור לאן הוא הולך. ובניגוד לארצות הברית, זה לא איזה מין מצב שאתה אומר, טוב, אז יעברו שנתיים, שלוש, ארבע, ואתה לא רואה שום סיבה שהבחירות הבאות, משהו אחר יקרה.
טוב, גם שם הם מדברים על זה שאולי טראמפ יחזור, דמותו עדיין ניצבת, והנה פה נתניהו חזר.
נכון, אבל המצב מאוד שונה. זאת אומרת, פה המחנה, מה שנקרא של המרכז שמאל, הוא מונה 40-45 מנדטים, איך אתה לא הופך את זה בחירות אחרי בחירות. אז יש נתניהו, אין נתניהו, זה כמובן דברים מאוד משמעותיים להובלת המחנה השני ולאפשרות לחבור לחלק ממנו, אבל מצב שבו המרכז שמאל באמת שולט במדינת ישראל, קשה מאוד לסרטט תרחיש כזה.
טוב, אבל רבים דווקא מדברים על זה שנראה כמה זה נורא עכשיו כמה שנים, יהיה נורא נורא נורא, ואז העם יקום ו...
תראה, אני הייתי מהמטומטמים שחשב את זה ב-2015. שחשב שתנו לנתניהו לשלוט פעם אחת, שהרצוג לא ייכנס, שליבני לא תיכנס,
שלפיד
לא ייכנס, ואז נראה אותם. זה בכלל לא שם, אנחנו באמת, לקחנו זמן להבין את העולם הזה. האנשים שמצביעים לשם, הם לא מתרשמים מזה שהצליחו עד כאן או עד כאן. זה משהו זהותי מאוד מאוד עמוק. חלקן קבוצות שלמות שלא בכלל חיות את אותו עולם. אז אם נתניהו יגשים ב-100% או ב-50%, זה שטויות. ואליבי תמיד אפשר למצוא. אז זה היה ככה, היום יגידו הממשל האמריקני, או היועצת המשפטית לממשלה, או הדיפ סטייט, או ליאור קודנר, מה זה משנה?
בוא נדבר על נתניהו עצמו, אתה מצליח להבין מה הוא רוצה?
תראה, אני חושב שקודם כל הוא בטח באופוריה מזה שהוא שולט. אני חושב שהוא לא האמין פשוט שהוא ינצח ועוד ינצח ככה. ועכשיו הוא צריך איכשהו לטשטש את משפטו, לנצח את משפטו. שזה הדבר הכי דחוף מבחינתו, כי אם הוא יעשה 4 שנים בשלטון ובסופם יהיה פסק דין שהוא הולך לכלא, הוא לא עשה כלום. החוכמה מבחינתו זה לעשות את זה כמה שיותר הדרגתי.
למסמס.
למסמס, זאת אומרת, לא לעשות דברים חתימה עמוקה. מי שחושב שהוא ילך לחוק בכנסת שמבטל את המשפט, חוק צרפתי, או ביטול עבירת הפרת האמונים, אני חושב שלא מבין את נתניהו. הרבה יותר חכם מבחינתו זה למרר את חייה של היועצת המשפטית לממשלה, עד שתתפטר או תפוטר, כי התיק נגדה יהיה נורא כבד, שאפשר לפרט כבר עם מה הוא הולך להיות מורכב, כי אנחנו יודעים איזה עתירות יהיו ואיפה היא תצטרך להתמודד. ואז למנות יועץ משפטי ממשלה ידידותי, מטעמו, ואז לאט לאט לשחוק את צוות התביעה, כי אחד מהם בטח ילך בדרכים טבעיות, כי יתקדם, משרד שיפוט, משרד כזאת או אחרת, או יפרוש. השני לא יוכל לשאת את ההוראות של היועץ החדש, ולאט לאט יהיו לו אנשים גם בצוות התביעה. ומפה קצרה הדרך, פעם יגידו שצריך לבחון איזה חומרים חדשים שהגיעו, פה אולי יהיו מגעים לעסקת טיעון מאוד מיטיבה, שם אולי רוצים לזנוח איזה סעיף אישום, כי התביעה החליטה שהוא לא... יש המון המון דרכים למסמס את זה, לדחות את זה, לעכב את זה, וזו דרך הרבה יותר חכמה מבחינתו, כי היא כזה סלמי. עוד חתיכה ועוד חתיכה ועוד חתיכה, עד שלא נשאר מזה הרבה.
אז
יש חוק בישראל. נו. והחוק אומר חד משמעית שאני יכול לכהן כשר. זה שבית משפט העליון עושה פלפולציה ואומר שנכון שאני יכול לכהן, אבל זה לא סבירות של הממשלה. לא יהיה יותר מבחני סבירות.
בוא נדבר על המאמורה הראשונה, אריה דרי. אז לכאורה, לפי החוק, כמו שאנחנו מבינים אותו, לא יכול להתמנות לשר. דרי מבין את זה אחרת, ואם בית המשפט העליון לא יבין את זה בדרך שלו, אז פשוט ישנו את השיטה.
קודם כל ישנו את חוק היסוד ממש בשבוע הקרוב, אולי בשבועיים הקרובים. ברגע שישנו את חוק היסוד, לפי מיטב הבנתי היועצת המשפטית לממשלה, לא תתנגד.
שנסביר שיהיה רק מאסר בפועל, כן. ובגלל שדרי קיבל מאסר על תנאי.
נכון, אז הוא לא צריך לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, והוא יכול לכאורה להתמנות בכפוף למכשול השני שתכף נדבר עליו.
ואין בעיה רטרואקטיבית, שום דבר?
אני חושב שתוגש עתירה, בוודאי על העילות האלה. אני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה תגיד שמכיוון שזה חוק יסוד, שעבר בארבע קריאות, ברוב של מעל 61 חברי כנסת, אז גם אם היא רואה קשיים כאלה ואחרים, נחליט. היא לא רואה מניעה. ואז אני לא יודע מה בית המשפט העליון יעשה, אני לא רוצה להמר על זה. והעילה השנייה תהיה עילת הסבירות. זאת אומרת, גם אם עברת את המכשול הזה, זה לא סביר שראש הממשלה ימנה אדם כזה לתפקיד. גם פה אני לא יודע מה העליון.
שזו עילה אגב מסובכת בהתחלה, פשוט מאוד קשה להגיד מה זה סבירות.
נכון, זו עילה שמהיום שהיא הומצאה, היא בעייתית מאוד. אני מבין למה בית המשפט הרגיש שהוא נדרש לה, אבל כל הסיפור הזה שמתחם הסבירות, חוסר סבירות קיצוני, זה משאיר יותר מדי מרחב שיקול דעת לשופטים. אז לבטל את עילת הסבירות, כמו שמעתי, זה קשקוש אחד גדול. אי אפשר לבטל בחוק עילת סבירות, כי זה עילה. אז מה תכתוב שהשופט לא יכול לנקוט בה? אז הוא יקרא לה לא עילת הסבירות, עילת הנורמליות. עילת שיקול הדעת הראוי. למצוא לה שם חדש, זה לא הבעיה.
טוב, גם במינוי של דרי יש משהו בעייתי. עבריין מורשע ישב בכלא, אחר כך חזר לסורו.
בעייתי זה האנדרסטייטמנט של המאה. זאת אומרת, אנחנו כל דבר כבר מנרמלים. דרי הוא כידוע השפוי.
המבוגר האחראי.
המבוגר האחראי שהממשלה הבאה. יואב גלנט הוא שר ביטחון שאנשים משתוקקים לראות, כי הוא עדיף על סמוטריץ'. רק לפני יומיים הוא היה נחשב המטורף הזה שסיפח לעצמו קרקעות, שנראה קצת. אז הדברים קורים בקצב די מסחרר.
פסקת ההתגברות, אתה חושב שזה גם הולך לקרות? אתה קראת לאנשים ממש לצאת לרחובות על הדבר הזה.
אני חושב שזה אחד הדברים היחידים שאנשים גם עשויים לצאת לרחובות כהערכה, אבל זו הערכה שנשענת על אינטואיציה ולא על מחקר עמוק. כמובן זה תלוי נורא איזה פסקת התגברות, ויש פה מרחב מאוד רחב, וחלק מהתנאי לגרום לאנשים להרגיש שזה בבטן שלהם זה לפשט את ההגדרות. למסגר את כל הסיפור אחרת, כי על פסקת התגברות אף אחד לא יוצא לרחוב. על מחיר הדירה שלך יוצאים לרחוב. פסקת התגברות לא. על סירוס בבית המשפט העליון, על זה שלא תהיה הגנה למיעוטים, דברים כאלה אולי
אפשר. גם זה אני לא בטוח שיצאו לרחובות.
אני גם לא בטוח, אבל אם יש סיכוי, זה בטח לא על פסקת התגברות. עכשיו, יש מנעד מאוד מאוד רחב, אפשר לפרט אותו, אבל אני חושב שלא צריך פה. אני חושב שמה שחשוב ככלל אצבע להגיד, זה שככל שזה יהיה פסקת התגברות, שברור שהרוב הקואליציוני האוטומטי, מתי שהוא רוצה, מסכן את בגץ, אז אנשים יותר יבינו כמה זה בעייתי.
טוב, כבר בסקר בחדשות 12 בסוף השבוע, רוב הציבור נגד הסיפור הזה. אני לא יודע עד כמה אנשים מבינים מה זה.
אם יש סקרים שהם הכי שנואים עליי, זה סקרים אחרי שנתניהו שוב מנצח, שהציבור פתאום הודיע שהוא מתחרט.
כן.
שהוא מצטער על הצבעתו, שהוא לא אוהב את הרכב הממשלה, ומה פתאום חרדים, וכל השטויות האלה. בוא, האנשים האלה באמת...
טוב, אולי דווקא אם כל כך הרבה נגד, אולי נתניהו יקשיב, או שגם אין סיכוי.
לא, אני חושב שהוא יקשיב, כי כאמור, למהלכים שהוא צריך, הוא לא כך צריך את הפסקה הזאת. אבל זה הנתניהו שאנחנו רואים עכשיו, למה נתניהו נותן לבן גביר שר לביטחון לאומי? למה הוא נותן לסמוטריץ' שר האוצר? זה דברים מזויים. הוא ראש הממשלה, הוא הביא את הניצחון, 32 מנדטים, הוא יכול להגיד להם, חברים, תתכבדו, בואו, תפתסו את הממשלה, נראה אתכם.
טוב, לסמוטריץ' הוא סוג של אמר את זה כבר כמה פעמים, לא עזר, אבל אמר.
את המאמר, הוא נכנע לו לכל אורך החזית בינתיים, הוא נותן להם תיקים מטורפים, הוא נותן מפתח של אחד לשניים, עוצמה יהודית עם 6 חברי כנסת, 3 שרים.
טוב, לפי התיאוריה זה עדיף לו כי הוא לא רוצה כל כך הרבה ליכודניקים בתור שרים.
בסדר, יש כל מיני תיאוריות, אני בטוח שנתניהו לא רוצה את בן גביר עם שר לביטחון לאומי, עם סמכויות אפילו על בניין הכוח של מגב היוש.
אז למה קרה?
כי הוא מאוד מאוד לחיץ, כי זה מה שקרה לו, אפרופו פסקת ההתגברות. אין לו באמת גם יכולת, האנשים האלה הוא מאוד נאמנים לו, הוא צריך את הנאמנות שלהם בעתיד. כשהוא יביא את הדחת גלי בערב מייר על הממשלה, הוא צריך שאנשים האלה יצביעו בעד. כשהוא יביא מיועץ משפטי ממשלה חדש, הוא צריך שאנשים האלה יצביעו בעד. הוא צריך אותם בכל מיני מהלכים, והוא לא יכול להשאיר לעצמו לריב איתם.
חברי כנסת מהליכוד שמחכים על הספסלים, ממש מפחדים לצייץ משהו, או חלקם קצת מתחנפים לשרה נתניהו בתקווה שמשם תבוא הישועה, אז זה קצת מחזה גם מורה רחמים.
כן, למרות שהדבר החריג באמת הוא שיש כמה חברי כנסת של הליכוד, שלמרות הדומיננטיות האינסופית של נתניהו, והיעדר האופציות המוחלט שלהם, הם כן משמיעים קול. זאת אומרת, דני דנון ודוד ביטן, ובאותה הקלטה לפחות ישראל כץ. זאת אומרת, אתה כן שומע איומים, חצאי איומים, דברים כאלה, וזה שוב נובע מהערכה שלהם שנתניהו חלש במידה כזאת, שלמרות שכל השיקולים הרציונליים נגדם, הם מעיזים להרים קול בתקופה שהכי לא שווה להרים קול, בתקופה שלפני שהוחלט על המינויים. אז זה רק מראה לך מה חושבים בליכוד. אני לא חושב שצריך לציין את זה כאיזו תופעה מאוד דרמטית על הפוליטיקה שלנו. הם לא ימרדו והם לא יצביעו בהצבעות חשובות נגדו. אולי הם ייעלמו פה, ייעלמו שם, ינסו להביך אותו, אבל זה לא דברים נורא נורא משמעותיים. ומה עוד שאנחנו לקראת חלוקת השלל הגדולה? זאת אומרת, הוא הולך לתת לחצי מסיעת הליכוד תפקידי שרים. אז נכון ש... חצי מהם זה יהיה תפקידי השר לענייני...
שום דבר וכלום.
כן, אבל זה... הם יהיו שרים וסגני שרים ושווי ראש ועדות ושווי ראש הכנסת ולא יישאר שם כמעט אחד בלי, ועוד הוא יכניס את החמישה, שבעה נורווגים.
יוסי ורטר קרא לזה ממשלת יאיר נתניהו הראשונה, מסכים?
תראה, אני חושב שזו הגדרה טובה, לא יודע, אתה יודע, יש בה כמובן איזה, הוא לוקח איזה, בתוקף הכתיבה, איזה גשר אחד קדימה, אבל אין ספק בעיניי שזה ממשלת הממשלה הימנית הכי עמוקה שהייתה פה. אפשר אולי להשוות אותה לשנות ה-90 לגנדי, רפול, שרון, שמיר, אבל אני חושב שזאת אפילו יותר ימנית ממנה, יותר קיצונית ממנה, וגם הימניות שלה מסתרעת על יותר תחומים, זה לא רק השטחים והיחסים לערבים. זה בית המשפט, התקשורת, ארגונו זכויות אדם, זאת אומרת, כל האג'נדה הליברלית נמחקת תחת המגפיים שלהם.
מבחינת המעשים, מה אתה רואה שיש שבת מוחלטת, לא נוכל לנסוע במכונית, לספח את השטחים, כל מיני תסריטי אימה כאלה, או שיריבו ביניהם ולא יצליחו כך למשול?
לא, אני לא חושב שזה שם, אבל עוד פעם, זה כמו שדיברתי על 2015. כשהסתיימה בקדנציה ב-2019, היית יכול להגיד, תראה, הם לא סיפחו, הם לא עשו מהפכות גדולות, רוב כלי התקשורת עומדים על כנם וזה, אבל אז אתה נכנס עמוק יותר לתוך הנתונים, ממה, איך צהל מורכב ואיך הוא מתנהג, איך בית המשפט העליון מורכב, איך התקשורת מתנהגת. אתה רואה בכל תחום, איך ארגוני זכויות אדם מגייסים תרומות ופועלים. אפשר לעבור תחום-תחום, חוק הלאום וחוק החרם ועוד 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 דברים. אז אתה רואה את עוצמת השינוי. עכשיו, זה בסדר, זה 10 מעלות, 20 מעלות וזה. עכשיו מצטרפות עוד איזה 20 מעלות. כשנגמר כל השינויים האלה, אתה כבר לא ממש באותה מדינה. אז לא, לא נספח את כל השטחים בסיפוב הקרוב, אבל כן יש אפשרות התכנות לדעתי מאוד סבירה, שאתה תגיע פה לאלימות בקנה מידה גדול גם בשטחים וגם בתוככי מדינת ישראל בחודשים הקרובים.
שמחה גדולה אנחנו רואים כאן ברע"מ.
שמחה גדולה אין, כי רע"מ לא חיפשה את התוצאה הטובה לרע"מ עצמה. אנחנו רצינו תוצאה טובה לחברה הערבית, כדי שנוכל להמשיך בתהליך שהתחלנו בו, של שותפות אזרחית, של שותפות קואליציונית. יש לנו המון בעיות, ולצערי במדינת ישראל, אם אתה לא חבר ממשלה או חבר קואליציה, ההשפעה שלך על מקבלי החלטות אפסית.
בוא נדבר קצת על המפלגות הערביות. אז אתה ליווית במסגרת המקור את מנסור אבאס בחודשים האחרונים. הוא סוג של יוצא גיבור טרגי מהסרט שלך.
הוא הכי גיבור טרגי. האמת היא שאני ליוויתי אותו, הרגשתי ממש שזה כמו איזה כוח טבע שלא נותן לי להתנגד לזה. כי כל הסיבות הטובות אמרו, אל תלך לעוד סרט עם מנסור אבאס. עשית כבר את זה, והציבור הישראלי לא מת לראות את הדברים האלה. אבל פשוט, כמו שאמרתי לאנשים במערכת שלי, תשמע, הוא בעיני הפוליטיקאי הכי מרשים כרגע בציבוריות הישראלית, הכי מנהיג, הולך לתהליך פורץ דרך מול חלק מהציבור שלו, מול חלק מהציבור היהודי, זאת אומרת, עושה דברים מטורפים באמת. והוא מזמין אותי לבוא ללוות אותו בקמפיין שהוא בעצם קמפיין על הישרדותו האישית, אבל גם על הישרדות הדרך הזאת.
טוב, 5 מנדטים אבל בסוף.
בסוף הוא עשה 5 מנדטים, אבל זה 5 מנדטים הכי עצובים בעולם.
טוב, פעם הקודמת, בפעם הראשונה נזכיר, כמעט לא עבר את אחוז החסימה, חיכינו שם לספירת כל מעטפה.
נכון, אבל אז היה 4 מנדטים שהביאו לו ממשלה וביצרו את הדרך. עכשיו, אם זה 5 מנדטים, זה ממש כדוגלן שכובש צמד בהפסד מחפיר של קבוצתו. אם הוא יצטרך לשבת עכשיו 4 שנים באופוזיציה, לא יודע מה יישאר מהדרך שלו. ובאמת, זה עוד מקום להכפיש ולהשמיץ כמו שאני עושה ללא הפסקה, את איימן עודה ואחמד טיבי, שהם באמת שני הפוליטיקאים שהכי חטאו, אני חושב, לקהל שלהם, לקהילה שלהם, לרעיונות שהם מייצגים.
כשהפילו את הממשלה או מעבר לזה?
כשהפילו את הממשלה, תשמע, זה דבר הזוי. אני באמת, אתה יודע שהם, אחמד טיבי, שהוא בדרך כלל רודף מיקרופונים ידוע, זה מאוד קשה לראיין אותו בימים אלו. כי אפילו הוא, הרטוריקן הגדול, הוא אוהב לצייץ עכשיו, להראות לנו את החייל בחברון וזה, אבל אני ממש מת לשמוע, אני בטוח שיהיה לו איזה תירוץ. מה בדיוק ההסבר שלו לזה שהוא הפיל את הממשלה, ובאה הממשלה הזאת עם סמוטריץ' ובן גביר, שקצת פחות טובה לציבור שלו עושה רושם, ולאידיאלים שלו, והכל היה כתוב על הקיר, זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד, תשמע, מי ידע, מי העלה על הדעת, מי פילל.
טוב, גם הסיפור עם בלד אחר כך, 130 אלף קולות הלכו לפח.
אין ספק. בלד, אני גם חושב שצריך לבוא אליהם בטענות גדולות, אבל הם בעצם, יש להם איזו גישה כזאת, באמת של, אני לא רוצה להגיד כאוס, אבל זאת אומרת, באמת מבחינתם לפיד הוא לא יותר טוב מנתניהו, זה סתם פנים יפות של אותו חרה. קצת קשה לך, הם אומרים לך, לא אכפת לנו, ההפך, טוב לנו שבן גביר פה, שסמוטריץ' פה, שכולם יראו מי אתם מנובלים שכמותכם. טיבי ועודה לא חושבים ככה. טיבי ועודה חושבים שיודעים שלפיד ובנט היו הרבה יותר טובים ממה שקורה עכשיו.
מה יהיה איתו עכשיו? בנוי לאופוזיציה?
הוא לא בנוי לאופוזיציה, הוא ממש לא בנוי לאופוזיציה, לדעתי הוא יחפש דרכים להשפיע, אבל אני לא חושב שהקואליציה הזאת תיתן לו, היא הומוגנית מדי, היא מאוחדת מדי, היא לא צריכה. אתה יכול לחשוב על כל מיני מהלכים מניפולטיביים שהם עשו פסקת התגברות, שהם כל פעם יצטרכו מישהו מהאופוזיציה ויקחו אותו, אבל לא מאמין שהם יסתכנו ויחפשו אותו כדי לעבור.
גנץ בנוי לאופוזיציה?
לא, לא, אין אף אחד כמעט מראשי האופוזיציה שבנוי לאופוזיציה.
טוב, לפיד, הרבה שנים.
לפיד הוא קצת יותר, אבל אני גם חושב שהחוויה כראש ממשלה, וזה יהיה לו מאוד מאוד קשה. האנשים האלה עוד לא יודעים כמה הולך להיות להם קשה, באמת. אפילו שהם חוו אופוזיציה. אני מכיר, באמת, ראיתי את המעבר הזה כל כך הרבה פעמים, כשלוקחים לך פתאום את כל השררה, את הסמכויות, את הלוז, לוקחים לך את הלוז, אתה קם בבוקר, הלוז ריק.
צריך להחליט מה לעשות פתאום.
הלוז ריק, פשוט הלוז ריק. ואתה פותח את הפלאפון, ויש איזה שלושה וואטסאפים, אף אחד לא... איפה ה-200 מפיקים שפונים אליך ועוזרים ויועצים? זה חוויה נוראית לכל אחד. אני חושב שאף אחד לא בנוי, ואם תהיה פה אופוזיציה ברחובות, היא תקום רק מאנשים שאולי חלקם אנחנו לא חושבים עליהם עכשיו, ארגונים, מאוד מאוד כזה פלואידי, רשת.
מוקריים מינסטר.
לא היררכיה, לא תהיה פה היררכיה. אם זה יקום, זה יקום מרצונם של אנשים, ומישהו שכל מיני ארגונים שיקימו אותם, זה לא יקום מקריאה של גדי אייזנקוט או גדעון סער. אולי הם ינמו בהפגנה כזו או אחרת, אבל זה לא יקום מהם.
מה הם יעשו? כלום?
אני חושב שגנץ וסער ואנשים כאלה, בטווח השנה, שנה פלוס, אם הם לא יראו שום סיכוי לזעזע את הדבר הזה, הם יעזבו. והרבה מהאנשים שחורים עכשיו לא יישארו איתנו, כי הם כשלו. ואין להם את המספיק את המרץ והפשן להמשיך להוביל את הדבר הזה.
מרב מיכאלי?
תשמע, היא באמת, היא מפגינה כזאת רמה של אטימות, שאתה תוהה...
מה קורה שם?
לא, באמת, אתה אומר, תראה, כשראינו את זה מאמיר פרץ, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שהוא נאחז בכיסא איזה שנה, והלך לקמפיין, וזה, 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 ובסוף הפסיד, וכמעט הפסיד את הבית שלו. הוא נקלע לחובות של מיליונים שם. אמרת, טוב, אמיר פרץ, פוליטיקאי, איזה עקשנות בלתי מוסברת וזה. מרב מיכאלי, שבאה מטריטוריות שבעצם היא גדלה כל הזמן על לשמור על קשר עין עם הקהל, לראות מה עובד, מה לא עובד. את לא מבינה שאת ברווז בלי ראש, זאת אומרת, את מסתובבת, הראש הפוליטי שלך כבר קבור איפשהו, אבל את עדיין על האינרציה של הבטריות דורסל מסתובבת וספרת לנו בנאומים שאת, אנחנו ואתן, ואתן ואנחנו, או לא יודע, כל מיני משפטים.
טוב, אישים הכל אחד אחר חוץ מעצמה.
גם בנאומים האלה הקשים צריך להיות איזו מידה של קבלת אחריות של משהו, ובאמת זה מחפיר באמת איך שהיא מתנהגת.
עוברים את אחוז החסימה בפעם הבאה, או גם מפלגת העבודה בדרכה של מרץ?
תראה, אם הם לא יתאחדו, יקימו מפלגה חדשה, עם מותג חדש, עם אנשים חדשים, אז זה לא יקום. זאת אומרת, הטיעון המפגר שלפיד לא קרא להצביע עבורנו, זה מטומטם. הרי אנחנו מכירים הרבה מאוד מהמצביעים שלהם. והם פשוט, ליטרלי, הרבה מהם פשוט לא הצליחו לשים את הפתק של המפלגות האלה, כי נמאס להם הם.
טוב, גם כל מערכת בחירות אותו דבר, כל פעם, כמו שקרה הכותרת במוסף הארץ על השער, גבלד האחרון, אז בסוף היה גבל, 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 ולא הצליח.
בדיוק, אז תשמע, כמה אפשר, זאת אומרת, בכל זאת, זה צריך לרחם על האנשים. אי אפשר לדרוש מהאנשים, כלומר, תסתמו את האף ותצביעו. ואם הם יעשו תהליך, אז כן יש מקום לדעות האלה, אבל צריך אנשים חדשים, וצריך קצת רעיונות חדשים, צריך רענן את המותג, וצריך חדש, משהו חדש.
אז יאיר לפיד מסיים איתו, הזכרת את הדיכאון, אז עכשיו מה הוא... לא פורש, אבל אם אין לפיד בכלל, אין שום אופוזיציה.
תראה, אני חושב שאי אפשר לא להעריך את יכולתו של לפיד להמציא את עצמו מחדש כמה פעמים בקריירה הפוליטית שלו, והפעם זה האתגר הכי גדול, כי אחרי שהיית ראש ממשלה להמציא את עצמך כראש אופוזיציה לוהט, זה לא קל. יאיר לפיד, שיש לו את המנגנון הכי משומן, 24 חברי כנסת, מאוד מאוד צייטנים ולוחמניים, חלקם לפחות, יש לו את הכלים, השאלה אם יש לו את האנרגיה ואת היכולת.
שזה נדע מה עוד מעט, או זה ייקח
עוד
זמן?
אני חושב שמהר מאוד, ואני די צופה שבהתחלה זה יהיה איזה משהו, וואו, איזה זה, אני זוכר גם את ליבני בהתחלה. החודש, חודשיים ראשונים, זה לא המבחן.
כי עדיין מתקשרים מתוכניות הבוקר ברדיו.
כן, ואתה חי על ידי הדלק, והנה אני זה וזה וזה, אבל לאט לאט שזה שוקע, שזה ממשיך וממשיך וממשיך, ולא רואים את הסוף. ואתה אומר עצמך, אני בן 60, ואני לא זוכר, יאיר, 63, 4, לא יודע כמה שנים אני עוד בדבר הזה. יכול להיות שעוד 3-4, ואז יכול להיות שאני מפסיד. אז הבא המבחן האמיתי להחזיק מעמד.
טוב, משהו אופטימי נסיים או שאין אופטימי?
תשמע, אני חושב, אם מחפשים בכוח, ממש בכוח, אז אתה חושב על תקופת טראמפ בארצות הברית, אתה אומר, זאת הייתה כנראה התקופה הכי טובה לכלי התקשורת הליברליים, לניו יורק טיימס, ל-CNN, במנויים, בחשיפה, בתוכן, בהמון המון דברים. אז אולי דווקא מתוך כל הדבר הזה, התקשורת הישראלית, לפחות חלק מכלי התקשורת שמגדירים את עצמם ליברליים, או עיתונאים מגדירים את עצמם שם, אולי הם ימצאו את הדרך לאתגר את הממשלה הזאת, וימצאו איזה קול חדש ומרענן.
טוב, אם לא יסגרו אותנו.
אני לא חושב שיסגרו אותנו, ואני חושב שבאמת את הדבר הזה צריך, אתה יודע, את הפחדים האינסופיים האלה, כי הם גורמים לעיתונאים להיות משותקים לפני שהם עובדים בכלל. לא יסגרו אותנו ואפשר לעבוד, ולא יכלאו אותנו, ולא אף אחד מהדברים האלה, פשוט צריך להביא ידיעות ולהביא סיפורים.
רביב טרוקה, תודה רבה.
תודה, קונר.
גוב האריות, ארין אל אוסוד בערבית, זה שם המיליציה הפלסטינית החמושה משכם. שנראה שאי אפשר לחמוק מלשמוע עליה, במסגרת התגברות אירועי הטרור בעת האחרונה.
בצהל מזהירים מאנרכיה ברשות הפלסטינית, אנחנו בדקות הקרובות ננסה להבין מה קורה שם, מי שולט בעניינים ומה צפוי שם הלאה. איתנו שניים, ג'קי חורי, שלום.
שלום, שלום.
ודוקטור מיכאל מילשטיין מאוניברסיטאות תל אביב ורייכמן.
שלום.
אז ג'קי, שבוע שעבר מלא מלא אירועים, גם פיגוע בירושלים שיוצא משטחי הרשות הפלסטינית, וגם חטיפה של גופה או אדם חי שבעצם גרמו לו למות תוך כדי החטיפה, אנחנו עדיין לא יודעים. יש אנרכיה?
אני לא בטוח שיש אנרכיה, יש סוג של בעיית משילות, שזה קשור בראש ובראשונה לא רק בפלסטינים, אלא גם בגורם הכי משפיע היום מבחינת המערך, שקוראים לו ישראל, ואם אתה רוצה בלי מכבסת מילים, זה הכיבוש. אנחנו מדברים על רשות פלסטינית, שלפני, הוקמה לפני כמעט 30 שנה, ואמרו להם אז תהיו מדינה, ובינתיים זה לא קורה, ויש צעירים פלסטינים שחלקם נולדו אחרי אוקטובר 2000, ולא צריך לדבר על אוסלו, ובעצם אין להם אופק, אין להם כלום, מצב כלכלי קשה, הכל פה משתנה, ושואלים אותם מי שולט, אז אותו אדם שהשליט סדר למשך כמעט 3 עשורים, שואלים אותו מה קורה פה, הוא אין לו תשובות, וברגע שאין תשובות, ויש סוג של ייאוש ואין אופק, הרי כולם מדברים על האופק המדיני, אז לדעתי זה ממש טבעי מה שמתפתח שם. אני לא אומר שכל הפלסטינים מרוצים, אין ספק שהאלמנט הכלכלי משחק תפקיד, זה משהו שאנחנו חשים ביום יום, אבל ועובדה שכשהיה משבר, ישראל ידעה לפנות גם לאותם מנגננים שאומרים שהם לא שולטים, ומי שבסופו של דבר הביא לפתרון זה כל מיני אלמנט, אבל המנגנונים כן פעלו, הרשות הפלסטינית כן הייתה אלמנט מאוד חשוב בפתרון הסוגיה הזאת, אבל זו סוגיה שהיא מאוד, בוא נגיד, קטנה ולמרות כל הרעש התקשורתי. במובן הרחב, הרשות הפלסטינית היא סוג של קבלן, הפכה להיות סוג של קבלן עבור ישראל, שעדיין מחכה לסוג של פתרון. מתי יגיע הפתרון הזה? אף אחד לא יודע, ולכן מה שמתפתח זה תוצאה לחוסר האופק שכולם מדברים עליו.
אז כאן אני אתהה,
האם למעשה הגל האלימות שאנחנו חווים בזמן האחרון, והוא חלק מחצי שנה של, של גל הרבה יותר גדול, הוא כל כך שונה מאשר הרבה גלים שחווינו בעבר. וכאן, וזאת תהיה התוספת שלי, ג'קי, אני חושב שמה שהופך את האירועים הנוכחים לכל כך שונים, זה באמת הסיפור הפנים פלסטיני. כי בעצם היו לנו כבר גלי אלימות הרבה יותר קטלניים, הרבה יותר הרסניים, אנחנו בוודאי זוכרים את, את 2000, את האינטיפאדה השנייה. הפעם, מה שהופך את העסק להרבה יותר מורכב, הוא הפריחות של הרשות. כי אנחנו רואים שני תהליכי יסוד שראינו בעבר אבל לא בעוצמות כאלה. אחד זה העלייה של הדור הצעיר הפלסטיני, דור הזד הפלסטיני שנולד אחרי 2000. כשאנחנו מסתכלים לדוגמה על התופעה החדשה לכאורה, גובה עריות, ערי נלוסוד, זה בעצם הדור הזה. זה אנשים שלא קשורים לרשות, רוצים לפעול ובעצם מייצגים כבר משהו אחר.
חוץ אני... מטיקטוק, מה עוד מייחד אותם?
רדידות אידיאולוגית מאוד משמעותית, רצון לפעול, וכשאתה מסתכל ממש על הפרופילים האישיים שלהם, אתה רואה איזה סוג של חתך דומה, בלי השכלה, בלי אופק, לרוב בלי משפחות מסודרות, וזה לא אחד או שניים. אנחנו מדברים כאן על דור שלם שחש ניתוק, ולדעתי רק התחלנו לחוש גם את הקצה, נקרא לזה ככה, הבעייתי ממנו.
אתה שואל אותם מה המטרה שלך בחיים, אין להם מטרה, ואז הם פשוט הולכים לעשות פיגוע?
המונים תלושים לחלוטין, וכן הם כן מחפשים איזה סוג של עשייה, הם מאוד מקפידים שזה לא יהיה יחד עם הרשות, כי הם בזים לרשות.
למה בזים? כי זה מושחת ומסואב?
כי זה מושחת, וכאן בדיוק זאת הנקודה השנייה שהופכת את העסק להרבה לשונה. המעמד של הרשות, בעיניי, ואני אומר את זה בצורה עדינה, אני מאוד מסכים עם ג'קי, היא עדיין שולטת. אנחנו עדיין לא רואים כאן דקה לפני קריסה, אבל מתחילים להיווצר כמו חללים. לדוגמה, בצפון השומרון, שכם וג'נין. ואנחנו רואים רשות שחלשה לא רק בגלל שיש בעיה במסע ומתן המדיני, או משברים כלכליים, אלא בגלל הדימוי המאוד שלילי של הרשות. שחיתות. אני מזכיר לכולם, אבו מאזן, כרגע, במקום להיות ולנהל את המשברים, נמצא עם 40 איש בדוחה, שמתוכם הרוב זה קרובי משפחה שלו. נפוטיזם שרווח בצורה מאוד רחבה ברשות. ניוון ארגוני, אנחנו מסתכלים על הגילאים של ההנהגה הפלסטינית היום. צעיר פלסטיני מסתכל למעלה ואומר, איפה אני רואה את בבואתי בהנהגה הזאת? הוא לא רואה. וכמובן, דר דמוקרטיה.
אגב, זה נקודה מאוד מעניינת לגבי, כשאומרים כל הארגונים הללו, אין שם גם היררכיה ארגונית במובן הקלאסי. גם באינטיפאדה הראשונה זה התחיל עממי, אבל מהר מאוד אשף. וצריך להזכיר את הדברים האלה, למרות שזה נראה היסטוריה. אז אשף וערפאת, אבו ג'יהאד וכל אלה הלכו וקיבלו חסות על האירועים והתחילו לנווט אותם. זה מבחינת הישראלים אינטיפאדה ובלגן, אבל זה היה די מסודר מבחינת איפה לתקוף, איפה לעלות את הלהבות, איפה להוריד, ולכן היה מה שהיה אחר כך מבחינת ההתפתחויות, כולל התנגשויות.
זאת אומרת, לא מיליציות שעושות מה שבא להם, אלא ארגון טרור מסודר.
ובאוקטובר 2000, מסכימים או לא מסכימים, היה, בוא נגיד, כל העניין של חללי אל-אקצא וזכריה זבדי. זה צמח שמה, אבל אנחנו היום יודעים, ומיכאל בטח הסכים איתי, הייתה היררכיה, למרות שערפאת היה מגנה, הייתה היררכיה, אנחנו מכירים חבר'ה היום בשנות ה-30, 40, 50 לחייהם, שהיו יוצאים לרמאללה בלילה, בשעת לילה מאוחרת, מקבלים הוראות וחוזרים למחנות הפליטים. וכסף. עכשיו, היום זה לא נמצא. אין היום פלגים שנותנים הוראות. החמאס מעוניין שיהיה משהו בשטח, כמובן הג'יהאד האסלאמי, אבל זה לא חבר'ה שמקבלים הוראות מדמשק, מביירות, אפילו לא מרמאללה. זה חבר'ה שלא רואים בעצם הכוח שלהם, זה הסוגיה הנקודתית המקומית. זאת אומרת, אין פה היררכיה, ולכן שאתה אומר מבצע עכשיו ללחם באותם אנשים נגד מי, כאילו זה לא רשות פלסטינית, דווקא להפך, זה ארגונים חמושים, ולכן יש פה מאבק מאוד מעניין. מצד אחד הרשות אומרת, תנו לנו לעבוד, אנחנו נביא אותם לאט לאט, אבל אל תתנגשו כל יום בשניים שלושה. ישראל אומרת, לא, יש פה פצצה מתקתקת, צריכים להיטפל, ולכן זו התמונה שאנחנו רואים היום.
אם אנחנו מנסים להסביר מה זה הרשות הפלסטינית, יש אבו מאזן למעלה, ואז מלא מלא אנשים שעובדים שם מקבלים משכורת, ומה הם עושים, איך זה בנוי?
הרשות הפלסטינית, קודם כל צריך להבין, מבחינת הפלסטינים, ארגון הגג זה אשף. זאת אומרת, אנחנו כמעט לא מזכירים. מי שחתם על הסכמים עם ישראל זה לא הרשות, זה אשף. ואשף, מתולדה של הסכם אוסלו, יש את הרשות הפלסטינית.
הארגון לשחרור פלסטין.
זה, כן. עכשיו, הרשות הפלסטינית היא בעצם האדמיניסטרציה לאשף, כדי לנהל את הענייני היום-יום. מה שקרה...
טוב, גם אשף לא כך מנועל
אוקיי,
כבר.
אוקיי, עכשיו, אבו מאזן בעצם שולט בכל הדברים הללו, הוא גם יושב ראש אש"ף, גם יושב ראש הרשות הפלסטינית, גם יושב ראש תנועת הפתח, זאת אומרת, הכל מתנקז אליו, ולכן השאלה שכולם שואלים היום, מה יקרה ביום אחרי אבו מאזן?
והוא איש לא צעיר,
וגם... זה בדיוק, אז לכן יש פה שאלה, ומה שאנחנו רואים היום, סוג של מיליציות, זה יכול להיות שזה יתפתח לא בגלל אבו מאזן האיש, אלא בגלל שיש סוג של היררכיה ומנגנון שעובד. עכשיו, מצד שלישי, הרשות הפלסטינית היום משלמת משכורות לעשרות אלפי אנשים, וכשרגע שאתה משלם משכורות, כולל לא למעט אנשי ביטחון, אתה גם שולט בהרבה מאוד דברים, ולכן זה אחד הדברים שהם קשורים מבחינת הכוח של הרשות הפלסטינית.
אבל מבחינה ארגונית זה פשוט דיקטטורה שישראל נתנה לה את המפתחות ואמורה לעשות את העבודה, לא?
זה בטח לא שלטון שמזכיר ברמת הקטלניות שלו את המשטרים של אסד או של סדאם, אבל הוא בוודאי לא משטר שמבוסס על דמוקרטיה, ואנחנו מדברים על שלטון שגם מייצג אליטה מאוד מאוד צרה. עכשיו, כאן יש דבר מאוד מאוד מעניין, כי כמו שגם ג'קי ציין, אנחנו מדברים על דבר מאוד מוזר, שלטון שתלוי כמעט כולו בישראל, בעיקר בהיבט הכלכלי.
כל המיסים זורמים דרך
בוודאי,
ישראל.
בוודאי, 64% מהתקציב הפלסטיני מקורו בכספי סילוקין שמגיעים מישראל. הרשות לא מסוגלת רבע שעה, בניגוד למה שאומר ראש הממשלה הפלסטיני שמאוד רוצה עצמאות כלכלית, היא לא מסוגלת לחיות. העם לא אוהב אותה. כשאתה מסתכל על סקרי דעת הקהל של העשור האחרון, אתה רואה שלמעלה מ-80% מהפלסטינים אומרים בקביעות, בשיטתיות, אנחנו רוצים שאבו מאזן ילך. וכמובן שיש לה איום משמעותי מבית, בדמות חמאס שכל הזמן עורב בפתח, ואומר מתישהו אני רוצה להחליף אתכם. ועדיין אתה רואה שהישות הזאת, עם כל הפגמים והבעיות, נותרת יציבה ולא רק בגלל ישראל. ולדעתי יש כאן משהו יותר עמוק שקשור ל-DNA או לטבע של הציבור הפלסטיני ב-2022. אנחנו מדברים על ציבור שעדיין זוכר את האינטיפאדה השנייה. לא רוצה לחזור עדיין לאינטיפאדה השנייה, רוצה מרקם חיים יחסית נוח, והוא בעצם הסיבה המרכזית לכך שבעשור האחרון יש לנו יציבות יחסית. אני אומר את זה עם הערת עזרה גדולה מאוד. לא לעולם חוסן, זה לא אומר שהדור הצעיר שדיברנו עליו הוא עם אותו זיכרון קולקטיבי. הוא כבר עם זיכרון אחר ועם רמת שאיפות שונה. ולכן אנחנו חייבים לזכור כאן בישראל, מקבלי החלטות, שזה שבמשך עשור, עשור וחצי, הצלחנו באמצעים כלכליים לייצב את העסק, זה לא אומר שאנחנו נוכל להמשיך עם אותם כלים, אפילו יותר מזה אני אגיד. הכלים בעצם ייצאו את עצמם. מכאן צריכים כבר הכרעות אסטרטגיות.
וזה גם מחבר אותי לקטע, מי היום יש לו גם הרבה כוח. אנחנו מדברים על חמושים, הרי בישראל תמיד רואים את הפלסטיני רק בראייה הביטחונית. אני אדבר איתך למשל על לשכת המסחר בג'נין, או לשכת המסחר בשכם. זאת אומרת, יש כבר אנשי עסקים, שהם יכול להיות שהוא מזוהה פתח, מזוהה חמאס, מזוהה ג'יהאד איסלאמי באידיאולוגיה שלו. אבל ביום-יום האינטרס המוביל שלו זה העניין הכלכלי, ולכן לכן, לפעמים, אגב, אני אספר לך סיפור, לפעמים כשיש אירועים כל כך קשים בתוך מחנה הפליטים ג'נין, אני מקבל טלפון מראש לשכת המסחר, שואל אותי, ג'קי, הכי חשוב שתגידו שהמעבר פתוח, מעבר ג'למי, שהערבים מישראל ימשיכו לנהור. אני אומר לו, אבל יש אירועים, הוא אומר לי, לא, זה במחנה, אתה מבין, זה כאילו...
שערבים ישראלים שבאים לתקן את האוטו, או לקנות איזשהו משהו לגינה? לא רק לתקן את האוטו,
כאילו, זאת אומרת, ביום שבת אתה צריך לעמוד שם בתור, לדעתי, שעתיים עד שתעבור את המחסום, כדי להיכנס מרוב לחץ.
כי הרבה יותר זול
ונוח. ונוח וזה. זאת אומרת, העניין הכלכלי פה כן משחק תפקיד, אבל בשלב מסוים זה גם ממצא את עצמו מבחינת עד מתי. זאת אומרת, הקטע של אנשי עסקים יכולים לשחק את התפקיד. אני פה שולט בעניינים, לא רק הפלגים, כי יש כסף ויש פרנסה ודברים כאלה. זה משהו שהוא מאוד חשוב, בינתיים מרגיע, אבל אני בספק שזה יחזיק מעמד, ומסכים מאוד עם מה שאומר דוקטור מלשטיין.
כנופיה של איזה 20 איש רועלי פנים, באים בצעקות, הם נשקים. היה עדיף לנו לברוח מאשר להישאר במקום. למרות שראיתי אתם חוטפים את הבן שלי מול העיניים שלי, שהוא עדיין חי, עדיין משם חטפו אותו מול העיניים שלי. אני לא יכול לעשות כלום, פשוט ברחנו שנחזור לחיים, למשפחה שלי.
כשחוטפים את אותו טירן פרו, אז זה משדר גם לדרוזים או לערבים בישראל, אל תבואו, זה מסוכן, לא?
יש בזה נקודה שלא שמו לב אליה, או שיעלימו. אזרח פלסטיני שיושב בג'נין, מקבל דיווח ראשון בחדשות ברשתות החברתיות על תאונת דרכים ליד האוניברסיטה. התגובה הראשונה, תאונת דרכים, שני פצועים מערבים ישראלים, אמרו חלק סטודנטים. עד כאן הכל טוב. אין תגובה, לקחו אותם לבית חולים. עד כאן הכל טוב. אחרי שעתיים שלוש, מסוק יסעור, צבאי ישראלי ענק, נוחד ליד מחסום ג'למי. המסוק הזה מעביר את אחד הפצועים. בסדר? תסתכל על הרזולוציה של אזרח פלסטיני. אחרי חצי שעה, דובר בית חולים רמב"ם, והם לא באשמתם. מדווחים חדשות, מראה לנו תמונות של נחיתת המסוק הצבאי במנחת של רמב"ם, ומורדים את הפצוע. אזרח פלסטיני שיושב בג'נין, לא צריך להיות דוקטור לפילוסופיה ולמדיניות, אומר בטח,
אנשים חשובים.
שולח מסוק כזה גדול וכולם מתענים, אז יש לנו פה אוצר, יש פה שני מסתערבים לפחות. אז ישר יוצא את ההוראה, אחד מהם נמצא בבית חולים, בואו תשלפו אותו. לא ידעו מי זה טירם פרו, אין להם עסק עם הקטע של זה דרוזי, לא דרוזי, אין פה. מה שקרה אחר זה, התחילו פה למזער נזקים. חבר'ה, זה סטודנט, תלמיד, תרגיעו, וזה לקח זמן, אבל אין ספק שזה עשה משקע, אבל משם זה התחיל.
שתי מסקנות שקשורות באמת לסיפור הזה של טירן פרו. אחת, הסוג האמירה בעיניי הדמגוגית שאומרת על הערבים הישראלים לדעת מעכשיו, צריכים להיזהר בכניסה לאיוש, היא ריקה מאוד. צריך לזכור שלדוגמה באוניברסיטה האמריקאית של ג'נין, מוסד שהוא המוסד האקדמי הכי נחשב היום בשטחים, 5,500 מתוך 9,000 הסטודנטים הם ערבים ישראלים שכמעט כל יום עוברים בג'למה ונכנסים לאוניברסיטה, ואגב יש עוד מאות ואפילו כמה אלפים בודדים גם בנג'אח, גם בברזט, גם באוניברסיטת חברון. ככה שאי אפשר באמת לעשות את ההפרדה הזאת. הדבר השני, והוא מאוד מהותי, קשור איך הסתיים האירוע הזה. האירוע הזה הסתיים בסופו של דבר באמצעות התאום בין ישראל, בעיקר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, לבין הרשות הפלסטינית.
גיאה אמבולנס עם הגופה, נכון, ובזה זה נסגר.
נכון, וזה סוג של, הייתי אומר, תובנה שהממשלה הבאה צריכה לדעת. אל תמהרו למחוק את הרשות, להגיד אנחנו כבר לא רוצים אותה, להעניש אותה באמצעים כלכליים על כל מיני דברים. התאום הוא עדיין יסוד קיומי מרכזי עבורה, ויסוד מרכזי אסטרטגי עבור ישראל. אנחנו חייבים לנהוג בהמון זהירות. אני מדבר על ממשלת ישראל הבאה, בכל מה שנוגע לרשות, ובעיקר לא לצעוד לצעדים רדיקליים שיגרמו לנו שלא תהיה בעצם כתובת כזאת.
אגב, בנקודה הזאת, אני מזכיר, צריך להסתכל על אופי התגובות. ברגע שהאירוע הזה קרה, מהר מאוד, כמעט כל הרף המנהיגותי, אני לא אזכיר פה שימות כולם, אבל יצאו עם הודעות גינוי מבחינת החטיפה, וזה חלחל למטה. זאת אומרת, לדעתי מרקם היחסים, גם בתוך החברה הערבית בישראל, זאת אומרת, מוסלמים, דרוזים ונוצרים וכל זה, וגם הפלסטינים בגדה מול הדרוזים, היה פה אלמנט שהפעיל לחץ על שני הצדדים, אני אומר לך. עכשיו, מה שעשה מתאם הפעולות ומה שעשו מנגנוני הביטחון והמודיעין וכולם והטלפונים שהיו גם לדמשק וגם לבירות, היו טלפונים. אבל לדעתי הלחץ המשמעותי זה כשכולם הבינו שלאירוע הזה יהיו השלכות חברתיות בעיקר, גם חברתיות שיחלחלו גם בקטע הכלכלי ויכול להוביל להתנגשות. יש לא מעט פועלים פלסטינים שיוצאים לכפרים, כולל לכפרים הדרוזים. מצד שני, יש לא מעט דרוזים שמגיעים לג'נין ושכם, ומשהו פה חלחל. ולכן לדעתי האירוע הזה הסתיים תוך 24-48 שעות, ועכשיו מנסים גם עד עכשיו למזער נזק.
ואם אנחנו מסתכלים על הממשלה הבאה, אז באמת סמוטריץ', בן גביר, כל החברים החדשים, איך זה ישפיע על היחסים הרשות?
קודם כל נראה איך זה ישפיע על היהודים בתוך עצמם, אחרי האירוע שראינו בחברון, לאן זה מוביל, כי בינתיים זה המוקד שם. כמובן כל העניין של ההתנחלות, התיישבות, מאחזים, כל זה, כמובן יהיו לזה השלכות, אבל מה שאני שומע מהפלסטינים, דבר מאוד פשוט. אם רוצים לעייף אותנו, גם הם יתעייפו. אם תהיה אלימות, אז תהיה אלימות נגד. אגב, כולם שמים לב על מה שקורה בגדה, אני אומר לך, הרחבה הכי מסוכנת עכשיו, לדעתי, זה שני מקומות, הנגב והערים המעורבות, בעיקר במרכז הארץ.
עוד פעם נחזור למה שהיה בשומר החומות?
לא, אבל כאילו התגובות שם, קודם כל, ירושלים, גדה מערבית, שטחי C, שטחי E1, כל זה, העולם מסתכל על שם. עדיין יש ממשל ויש כל מיני דברים כאלה. אבל לדעתי, השטח שהוא בינתיים יגידו, זה ישראל, עניין פנימי, זה הנגב, ולדעתי הנגב יהיה שם במוקד האירועים.
ואם אנחנו מסתכלים קדימה מבחינת הרשות, אז אבו מאזן לא יהיה פה לנצח. אחריו יש שם בכלל מנגנון ליורש, או שזה יהיה אנרכיה מוחלטת ומישהו יעלה?
אז התשובה לשאלה הראשונה שלך היא לא. אין שום מכניזם מסודר. לכאורה יש איזה חוק שמסדיר שיו"ר הפרלמנט יהיה במקום הנשיא שנעלם, עד שיהיו בחירות.
מי זה האיש הזה בכלל?
הוא איש חמאס. אז יש דווק מחברון, מה שהרשות לא כל כך, וגם ישראל, לא כל כך מעוניינות בו. לגמרי,
יש את אל-מג'לס אל-וטני, המועצה הלאומית שבראשה עומד
של אש"ף.
רוחי פתוח, שאף אחד לא יודע מה
כן, לא, השורה התחתונה היא שבאמת אין שום מכניזם. יותר מזה, כשאתה מסתכל על גלריית הדמויות, המועמדים האפשריים, אתה מוצא בעצם חבר'ה שנעים בין החברות לבין ממש אנטגוניזם של הציבור כלפיהם. אין איזה מישהו שממש הציבור נושא את עיניו כלפיו, אולי חוץ ממרואן ברגותי,
שיושב בכלא הישראלי.
והוא הרבה יותר סמל מאשר דמות אמיתית. אני חושב כאן, ואין מה לעשות, זאת לא רק בעיה פלסטינית, זאת גם בעיה ישראלית. ישראל אסור לה להתערב בנושא הזה, היא בטח לא יתחילה להתחיל לשחק עם מועמדים. חווינו את בשיר ג'ומייל, חווינו את אגודות הכפרים, אסור להיכנס לזה עוד פעם. כן צריך לתמוך במצב שבו תיווצר מבית סוג של קואליציה שפחות או יותר תמשיך את המצב הנוכחי. לדוגמה, ואני מעלה כאן ממש איזה רעיון כללי, אם יהיה מנהיג כמו סלאם פייד שכרגע נמצא בכלל בפרינסטון, בארצות הברית, שיגיע לכאן ובאג'נדה שלו יש את הבנייה של הרשות מלמטה הרבה לפני המאבק, והוא יחבור לכמה בחירי פתח, והם יצליחו לייצב שלטון, זה מסוג הדברים שלדעתי לישראל חשוב מאוד יהיה להמשיך ולקיים.
טוב, אבל סלאם פייד ישראל מדברת כבר שנים בתור אלטרנטיבה.
לא, אבל לדעתי יש פתרון, בוא נגיד ככה, אם הקהילה הבינלאומית רוצה לקדם משהו, עובדה, כשבזמנו שרון לחץ שיהיו בחירות ברשות הפלסטינית ולהביא תפקיד ראש ממשלה, לא היה תפקיד ראש ממשלה, הם רצו לנטרל את יאסר ערפאת והביאו את אבו מאזן, אוקיי? צריך להזכיר את זה. אני לדעתי, אם גם העולם הערבי, עם כל ההסתייגויות, וגם הקהילה הבינלאומית, וגם האום יגידו, טוב, אנחנו עכשיו הולכים לבחירות, ואני גם מזכיר לך, גם אם זה נראה כזה פנטזיה, כשאמרו בחירות ברשות הפלסטינית, כמעט 90% מהאזרחים הפלסטינים הלכו ונרשמו לפנקס הבוחרים. זאת אומרת, יש רצון, גם בגדה, וגם ברצועת עזה, וגם במחנות הפליטים, בוא נתקדם עם משהו, כאילו לקחו את העניין של ירושלים, 6,000 בעלי זכות הצבעה, שאפשר לפתור את זה, לדעתי, בכל מיני גימיקים. אם שרון הסכים בזמנו, אז גם כל ממשלה יכולה.
טוב, יש את החשש מחמאס, אבל.
אבל אוקיי, עכשיו עובדה החמאס, עכשיו מנהל שיח מול ישראל, עקיף או לא עקיף, הנה יש שקט, וכמעט יש שליטה שם יותר מהגדה המערבית, אז בואו לא נתמם. אם לדעתי רוצים פתרון לטווח ארוך, צריך ללכת לבחירות, כי גם עם סלאם פייד, וגם עם מג'ד פרג', וגם עם חוסיין א-שייח, זה משהו לא יכול להחזיק מעמד. בסופו של דבר, הפלסטינים, יש להם גם אינטרס לבחור מנהיגות, לטוב ולרע. אגב, הפלסטינים לא אוהבים את בן גביר, אבל יכולים להתווכח איתך, ועם מיכאל לא, זה הבחירות. אז גם שיהיו בחירות ברשות הפלסטינית.
ג'קי חורי, מיכאל מילשטיין, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
יום טוב.
נו לחיות לחיות, נו לחיות לחיות, נו לה. נו לחיות לחיות, נו לחיות לחיות, נו לה. היי, תתעוררו אנשים כי הגיע הזמן לשנות הרגלים. גם לפרה יש חושים תודעה מפותחת של בעל חיים.
המהפכה הטבעונית והצמחונית הייתה צריכה לשנות את האנושות, אבל אולי נכשלה. זו השאלה שאנחנו נשאל בדקות הקרובות. איתנו שתיים, דוקטור לי רכט, סמנכ"ל קיימות באלף פארמס, שלום.
הלאה, נעים מאוד.
ונטע הכי טוב שלנו.
שלום.
אז נטע נכשלה?
לדעתי לא, אבל גם אם יטענו שאני לא אובייקטיבית זה יהיה נכון. אני מאוד בעד המהפכה הזאת. אני חושבת שאפשר לחלק את זה בעצם לשלושה חלקים, או לשלושה קהלי יעד. יש את קהל היעד הבשרי, ושם באמת אולי נכשלנו. אנשים קרניבורים לא עצו בהמוניהם לקנות את Impossible Food או Redefined Meat, או תכף נדבר גם על Beyond Meat ומה שקורה לה. יש אנשים כמוני שהם...
המשוכנעים.
בדיוק, שאני ממלא לא מתגעגעת לטעמו של סטייק, זה לא עושה לי את זה, ואין לי שום בעיה לאכול טבעול מגעיל ומעובד, סליחה. ויש את כל אלה שהם מין מתנדנדים כאלה, שכן אכפת להם נניח מהסביבה, והם מודעים לנזק של הבשר, ואז אתה אולי יכול טיפה... לשכנע אותם. ואני חושבת שמה שקרה עם הנפילה שלשמה התכנסנו, בעצם אולי ניתן על זה רקע, Beyond Meat, שהייתה אחת ההבטחות הכי גדולות של שוק תחליפי הבשר, וגם נאמר שזה plant-based. זאת אומרת, הם לא עושים בשר מתורבת, שתכף נדבר...
זאת אומרת, זה טבעול יותר טעים, יותר יקר, ושווה מיליארדים.
ויותר דומה למקור, כן. הם היו החברה הראשונה שהונפקה לבורסה בעצם, שהפכה להיות ציבורית כבר לפני עשור. הם היו ממש הבטחה גדולה, היו בנסיקה, השוק היה נראה שהוא צומח, מבטיח, זאת אומרת, ממש זהב.
אפילו התחילו למכור המבורגרים כאלה במקדונלדס, ואז אז, אבל אנשים לא באו בהמוניהם, והם על סף פשיטת רגל.
בדיוק. אבל צריך גם לומר שיש שם גם ענייני הנהלה, ומצאו, היה איזה דוח שמצאו שקצת יש שם ליסטריה וכל מיני חיידקים. זאת אומרת, זה לא רק בגלל שהשוק הגיע לאיזושהי רוויה, אלא גם בגלל עניינים פנימיים שלהם. ולראיה המתחרה Impossible Foods בנסיקה. ועוד דבר מעניין מאוד בנפילה הזאת, היא שיש מוצרים קפואים בפריזר ויש מוצרים במקרר. המוצרים במקרר יקרים יותר, המוצרים בפריזר זולים יותר, ודווקא המוצרים הזולים כן בעלייה, והמוצרים היקרים לא. זאת אומרת, מה זה מלמד אותנו על השוק? כשאתה רוצה לקנות משהו, אז אתה כן מחפש אלטרנטיבה זולה. אני חושבת שזו אחת המסקנות הכי חשובות שאפשר ללמוד מזה. אני חושבת שהשוק לחלוטין עוד לא הגיע לרוויה. יש עוד המון המון קהלים שאפשר לפנות עליהם. ועוד דבר אחרון שאני אגיד, כי זה הכי מרתק לדעתי מכולם, בכתבה מאוד מעניינת בניו יורק טיימס על הנושא הזה ועל הנפילה של ביונד מיט, הייתה שם פסקה שאותי ממש הסעירה וריתקה, שבעצם המזון הזה מזוהה עם שמאל, עם סביבתנות, עם יפי נפש, מה שנקרא באנגלית ווק, ובעברית שמאלן בסמך, ולכן הם חושבים שאולי
זה הגיע אפשר למיצוי, כי זה כן. הגודל של השוק.
בדיוק, אי אפשר
להגיע לקהלים האלה. אגב, במחינת אחוזים אנחנו מדברים גם 4%, אולי 6%, אין נתונים מדויקים, אבל די כלום, וכבר שנים לא כך צומח.
כן. אנחנו יודעים שמותגים ואינדיבידואלים, כבר דובר על זה רבות, וזה מייצג אותנו, מה שאנחנו צורכים בעצם מייצג אותנו, אז ברור שאנשים שחושבים שזה יפה נפש ושמאלני וכו, לא ירכשו את זה, אבל אני חושבת שדווקא אם אפשר למתג את זה בצורה אחרת, אז כן, יש פה עוד שוק שלם שאפשר לפנות אליו.
לי, החברה שלך בעצם, אם נפשית אמורה לגדל בשר על הצלחת, ואז אנחנו לא רוצחים את החיה, אלא אוכלים איזשהם תאים שגדלו לכדי סטייק.
כן, אנחנו בעצם, להבדיל מחלבון מהצומח, שזה הביונד והאימפוסיבל שאנחנו מדברים עליו, בשר מתורבת בעצם מגדל סטייקים מהתא. זאת אומרת, אנחנו לוקחים תא שהוא במקור מהפרה, ובעצם אין לנו צורך לא לשחוט ולא לפגוע בפרה בתהליך הזה, ואז בעצם אנחנו ממש מגדלים את התאים בסביבה מאוד מאוד מבוקרת, מאוד נקייה, וממש מחכים תהליך מאוד טבעי שקורה בגוף גם ככה, של ממש שכפול תאים וחידוש של רקמות.
ויש כבר סטייקים כאלה?
יש לנו כבר סטייקים, הם כרגע עוד לא בשוק. זאת אומרת, חשוב לציין את זה, אנחנו עדיין צריכים, זה בשר מתורבת, זה דבר שצריך לעבור תהליך רגולטורי, ובשביל זה אנחנו בעצם, אנחנו, אלף פארמס כרגע מגישה עכשיו את התוכניות הרגולטוריות שלנו למשרד הבריאות. יש לנו פיילוט פה שמשרד הבריאות ומשרד הכלכלה והרשות לחדשנות, אבל יש שתי חברות של בעצם עוף מתורבת, יותר נכון משהו שיותר דומה לצ'יקן נאגטס, שבעצם כן עברו תהליך רגולטורי, זה ממש אבני דרך מאוד משמעותיים לתעשייה שלנו. אני את מהאלף פארמס בוודאי שאכלתי. זה מדהים. קודם כל, אלף פארמס זה חברה שלהבדיל מאולי הביונד ואימפוסיבול, ואני לא אגיד להבדיל מכל חברות החלבון מהצומח, אני חושבת החלבון מהצומח, היותר ככה ותיקות והחלוצות, באמת באו עם איזושהי תפיסה מאוד מאוד גדולה, שהמטרה היא רק לטפל בצער בעלי חיים, אוקיי? וזאת הייתה המטרה העיקרית שלה.
הן מדברות גם הרבה על סביבה. זו התעשייה השנייה הכי מזהמת אחרי תחבורה, והיא לא רק מזהמת גזי חממה, אלא גם תופסת שטחים פתוחים. בשביל האוכל של הפרות צריך עוד שטחים פתוחים.
לא, לגמרי. אנחנו לגמרי איתך. תעשיית הבשר היום זו תעשייה לא יעילה שמאוד מאוד מזהמת. אנחנו חייבים לתת לה מענה. אבל אלף פארמס לא מסתכל על זה שאנחנו צריכים עכשיו להחליף את כל תעשיית החקלאות של בעלי חיים, אלא אנחנו צריכים להיות חלק מאיזשהו מעבר לתעשיית מזון בכלל ותעשיית בשר בפרט, שהיא הרבה יותר מקיימת וסביבתית, וחושבת גם על הדברים, באמת, באופן מערכתי, חושבת גם על הנושא של בעלי חיים, על סביבה, על בריאות הציבור, ובכלל על חוסן בשרשרות הערך, וחשיבה על, נגיד, ביטחון במזון.
אז אמרת שטעים, כמה יקר?
שוב, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין לא בשוק.
לא מוכרים, אי אפשר לקנות, גם אצלנו נטע ואני לא טעמנו. תכף נשאל את נטע אם הייתה תואמת?
אני חושבת שהייתי תואמת, כן, ולא רק מהסקרנות, אבל אני חושבת שאני אולי לא קהל היעד, כי זה באמת לאנשים שהם אוכלי בשר ומתגעגעים לזה.
אז באמת הייתי אומרת שכשאנחנו ככה הגענו לחברה, אנחנו מאוד אוהבים את שוק הטבעונים והצמחונים, אנחנו בעד, אנחנו מבינים שבכלל בחיים אנחנו צריכים שיהיה לנו diversity בכל סוגי הדיאטות שיש לנו, אבל אנחנו כן פונים לקהל של אוכלי הבשר, זאת אומרת
גם את אוכלת בשר? תמשיכי לאכול בשר?
אני למשל אוכלת בשר, אני מה שאנחנו מגדים מגדירים הפלקסיטריאנס, זאת אומרת, לא איזה קניבורית מטורפת, וגם לא איזה טבעונית שלא נוגעת בזה, אבל אני כן מפחיתנית, אני כן אוכלת במודעות, וחושבת על מאיפה המזון שלי מגיע, ואיך הייתי רוצה לראות את תהליך הייצור המזון שלי, ובוודאי מעניין אותי עניינים של סביבה, ובוודאי גם צער בעלי חיים.
אז אם חוזרים לשאלת המחיר.
אם אנחנו חוזרים לשאלת המחיר, אז אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, שאנחנו באמת חושבים שכשאנחנו ניצא לשוק, קודם כל אנחנו טכנולוגיה חדשה שעוד לא עברה תהליך אופטימיזציה מוחלטת. אז בוודאי בתחילת היציאה שלנו שלוק, אנחנו כן צופים להיות במחיר קצת יותר פרימיום, משהו בעשרות אחוזים בלבד ביחס לסטייק הקונבנציונלי שאותו אנחנו משווים. אבל יש לנו ממש תהליך מאוד ברור שתוך 5 שנים מההשקה שלנו, אנחנו כבר נשתווה למחיר הסטייקים של היום.
מבחינת כמויות, כמה אתם יכולים לייצר? צריך מפעלים ענקים בשביל זה? איך זה עובד בכלל?
אנחנו צריכים בוודאי מפעלים. יש לנו היום מפעל, בעצם מפעל הפיילוט שלנו, שאנחנו מקימים אותו פה בישראל, אבל אנחנו כבר ממש עם התוכניות מאוד ברורות על הקמת מפעלים בסינגפור, בארצות הברית ובעוד מקומות, בוודאי. בהשוואה למה שקורה היום עם תעשיית הבשר הקונבנציונלי, אנחנו צריכים בערך משהו כמו 4% מהשטח, מה שמשחרר הרבה יותר שטח לנושאים כמו מגוון ביולוגי וכו'.
נטע, נחזור לסוגיה המוסרית, אז זה טיעון שלא כך עובד, זה כן, גם כתבו את זה בניו יורק טיימס, וגם אנחנו אומרים לאנשים, בשר זה רצח, בשר זה רצח, ויש את 4%, 5%, 6% שמשכנע אותם. השאר אומרים, רצח אני עצום עיניים, וזה לא נראה כמו תרנגולת בסופר.
נכון, בדיוק כאן נכנסת רגולציה ממשלתית, זאת אומרת, הממשלות, כרגע קצת קשה לדבר על הממשלה בישראל, אבל הממשלות צריכות להבין שמדובר בממש עניין של חיים ומוות, וכפי שהן ממסות, למשל, סיגריות, או הן ממסות כלי רכב, כי הן משחררים המון גזי חממה לאוויר, הן צריכות להתחיל למסות גם את הדברים שאנחנו אוכלים בהתאם למחיר הסביבתי שלהם. זה לא יעבוד אחרת. אגב, ממשלות משקיעות המון המון כסף בפיתוחים האלה, זאת אומרת, הרבה מהחברות האלה, גם א', זה מכספים ממשלתיים, ממחקרים שהגיעו מהאקדמיה. יש כאן כן כספים של הציבור, ובצדק, כי אנחנו, יש לכולנו אינטרס שזה יתפתח, שזה יוקם, כדי שבאמת אנחנו ננצל. אז אני חושבת שכאן צריך מאוד להיכנס העניין הרגולטורי, להחליט שבאמת בשר של פרה שנדרש לה כל כך הרבה מקום, והיא מתה גם באכזריות, אבל בסדר, נעזוב את הטיעון המוסרי, עולה הרבה יותר מאשר בשר שגדל ב-4% מהשטח, כפי ששמעת. והערה אחרונה מעניינת, ישראל היא אחת המקומות הכי הכי מתקדמים, ויש לנו ממש המון חברות להציע. אם אני לא טועה, הסטטיסטיקה ששמעתי היא שמתוך 10 חברות מובילות בעולם לבשר מתורבת, 6 הן ישראליות, או פרי פיתוח ישראלי, או מעורבים בהם ישראלים. זאת אומרת, אנחנו ממש על המפה מהבחינה הזאת, ואנחנו עומדים להשתלט על צלחות ועל כוסות, ואפילו על בקבוקי התינוקות של העולם, כי יש פה גם חברה שעושה תמל מתורבת.
אז אם אנחנו מסתכלים 20 שנה קדימה, אז נלך לאיזושהי מסעדה בארצות הברית, כבר לא יהיה בתוך הסלט גם בייקון, גם גבינה באופן קבוע, אלא יהיו, עדיין יהיה בשר, אבל בשר שגודל איפשהו, או שעדיין זה ימשיך אותו דבר ורוב האנשים יצריכו באותה שיטה?
אני חייבת להגיד שזה בדיוק גם הגישה, ואני חושבת שאולי זה גם משהו שאנחנו צריכים גם לדבר עליו כשמסתכלים על, נגיד, על ביונד מיט. כי ביונד מיט באו ואמרו, הנה, אנחנו בדיוק התחליף המדויק להמבוגר, אנחנו נראה לכם אפילו את חוויית הדם של הפרה, כדי שתרגישו את החוויה הזאת, אבל בסופו של דבר...
ותתאמו את ההמבוגר שלנו והמבוגר רגיל, זה יהיה אותו
כן,
טעם.
כן, אבל בסופו של דבר זה לא עמד בתיום הציפיות של הצרכן. אני חושבת שאלף פארמס באה בגישה קצת אחרת, אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא הולכים לחכות באופן מדויק את הבשר הקונבנציונלי, אנחנו הולכים להיות קטגוריה חדשה בתוך הבשר, עוד 20 שנה, עוד 10 שנה, אפילו פחות, אני מקווה שתגיע למסעדה, ויהיה לך מבחר, יהיה לך אופציה, אתה יכול לבחור...
פרה אמיתית, פרה מזויפת או לא פרה?
אנחנו לא, ממש לא מגדירים את עצמנו מזויפים, אבל אני אומרת שאנחנו יכולים להביא פרה מחקלאות של בעלי חיים, מול פרה מבשר מתורבת, ואם אנחנו רוצים גם איזשהו מנה צמחונית בתוך הדבר הזה.
איך שאני רואה את זה, זה כמו שנכנס המקרר, ופתאום כל הצריכה המשפחתית של מזון השתנתה, ואתה יכול לאגור דברים שפעם בעבר לא היית, יש פחות פרמנטציה וחמוצים, כי כבר לא צריך את התהליך הזה כדי לשמר מזון. אז אותו דבר עכשיו, זה פשוט הולך באמת להיות ממש disruption לתעשייה הזאת, ולדעתי זה מאוד ישנה את הרגלי הצריכה שלנו.
את עדיין אופטימית, רק אומרת שזה ייקח זמן.
כן.
מתי נגיע למספר דו-ספרתי?
התחזיות האופטימיות זה תוך עשור, אבל גם שוב צריך שכל המדינות יאשרו את המוצרים האלה. הייתי אומרת, בוא ניפגש עוד 20 שנה, ואז כבר לחלוטין כולם יבינו וידברו וידעו, וגם יתאמו במחיר שווה לכל נפש בשר מתורבת.
נטע הכי טוב, להירך, תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן, והסאונד דן ברומר, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.